שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בלימוד מסילת הישרים. היינו לקראת סוף פרק ד' במידת הזהירות. בשיעור הקודם עסקנו הרבה בדרבון על הזהירות בפרטים, והדגשנו את המושג שנקרא מידת הדין. איך העולם כולו, כל הטבע וכל החיים, כולם פה מלאים דין, מלאים חוקיות שבלתי מתפשרת ואי אפשר להקם אותה. אין ויתורים בטבע. הכנסת את היד לאש, תישרף, חלילה. אין ויתור פתאום. ובכל זאת אנחנו רואים מושג שנקרא מידת הרחמים. מהי מידת הרחמים? ודאי אומר הרמח"ל, לא מדובר על ויתורים. לא שייך לוותר. כן? מידת הדין לא יכולה ללקוט. אז מה עם רחמים? רחמים קודם כל מופיעים רק בחיים האנושיים ורק בתחום המוסרי. זה רצועה מאוד מאוד מסוימת שרק שם מופיעים הרחמים בעולם. במכלול הטבע אין רחמים, וגם לא בחיים הפיזיים שלנו גם אין רחמים. עיקר הופעת הרחמים זה בנושאים הרוחניים מוסריים, וזה משהו מאוד מאוד מחודש שהקדוש ברוך הוא עושה אלינו. אם מלא מידת הרחמים, אומר הרמח"ל, באמת, אם העולם הרוחני שלנו היה מתנהל בדיוק כמו עולם הטבע, כשהיינו חוטאים, היינו אמורים מיד להרגיש את הנזקים הרוחניים. מיד לשלם מחיר כלשהו, רוחני מיידי מוסרי. והדבר היותר משמעותי, אי אפשר לתקן. בטבע, את הנעשה אין להשיב. שברת משהו, אז הוא נשבר. ואי אפשר לשחזר אחורה ולהגיד כאילו לא היה מעולם. אין דבר כזה. אי אפשר לשחזר את העבר ולמחוק אותו. אפשר לנסות לשקם, אבל למחוק מה שהיה, אין דבר כזה בעולם. בכל הטבע, זה נגד הדין, זה נגד חוקיות המציאות. יש עבר ויש הווה ויש אירועים ותהליכים ודברים שקרו ואי אפשר פתאום למחוק אותם. ומידת הרחמים מחדשת חידושים מאוד מאוד גדולים. מידת הרחמים קודם כל היא מחדשת שיש לנו זמן, שהנזקים הרוחניים הם לא מיידיים, ויש לנו אפשרות לתקן, ולא רק שיש לנו אפשרות לתקן, יש לנו אפשרות לתקן את העבר כאילו לא היה. הגענו למושג שנקרא תשובה. זאת אומרת, הרחמים זה המבוא לעולם התשובה. אלמלא הרחמים אין דבר כזה תשובה. העולם כולו הוא דין, חוקים. אי אפשר לשנות את העבר. זאת אומרת, שמצד אחד באמת יש פה דין ואין ויתורים. וצריך לתקן ולהתקדם ולעשות מה שצריך. אבל מידת הרחמים מאפשרת לתשובה להיכנס, כלומר, גם אחר דבר שנעשה כבר, אפשר את הנעשה להשיב. אם כן, עיקר מטרת המידה הזאת שנקראת הרחמים, היא שהתשובה תינתן לחוטאים, וזה חסד גמור. זה דבר מדהים, כי בכל מערכות החיים אין לנו תשובה. אין אפשרות. באמת, באמת, להשיב אין אפשרות. להבין שהשווא, כשהוא מתבונן ומתחרט ומצטער מאוד מאוד על העבר, עד כדי כך כאילו נעקר מהמציאות למפרע. למפרע העבר נמחק. זה פלא גדול. עולם התשובה. זה חסד ודאי שאינו משורת הדין. ודאי שזה לא חסד שמכחיש את הדין, כי המטרה היא תיקון האדם, והאדם תיקן את נפשו, התחרט, הצטער, קיבל על עצמו להשתפר בעתיד. ועריכות הזמן שניתנת לאדם, אומר רמח"ל, זה לא ויתור, אלא סבלנות כדי לפתוח פתח תיקון. שוב, המטרה היא לאפשר תשובה. התשובה היא דבר כל כך אדיר, כל כך מדהים, שבשבילו יש קצת לפנים משורת הדין. כשאנחנו מתפללים לריבונו של עולם, מבקשים ממנו רחמים, אנחנו לא מבקשים שהוא יוותר לנו. זה הדבר הנורא לבקש ויתורים. זה נגד עצמנו, זה נגד האינטרס שלנו. אנחנו מבקשים הזדמנות. הזדמנות לתקן, ואנחנו מבקשים עזרה ביכולת ממש ממש לשנות את העבר. בשביל להסביר קצת את המושג הזה שנקרא לשנות את העבר, איך יש דבר כזה לעקור את העבר, מביא הרמח"ל דוגמה מעולם ההלכה, מהלכות שנקראות הלכות נדרים. לפי ההלכה, אם אדם נודר נדר, הוא מתחייב לעשות משהו או שהוא מתחייב שלא לעשות משהו. כשאדם נודר נדר, לנדר יש תוקף מלא, כמו מצווה, כמו עבירה. אם אדם למשל נדר שהוא לא יאכל היום מאיזושהי סיבה, אז אסור לו לאכול כמו שאסור לאכול אוכל הכשר, כמו שאסור לאכול חזיר. נדרת, זהו. אבל בכל זאת, אומרת המשנה במסכת נדרים, שאדם יכול ללכת לתלמיד חכם גדול או לבית הדין, לשלושה דיינים, ולהגיד להם, אני בעצם מצטער על הנדר שנדרתי. זאת הייתה טעות. כל הנדר זה טעות ביסודו, אני חשבתי שכך, ובעצם זה לא נכון, חשבתי שאני מסוגל, יש כל מיני סיבות, אני מתחרט לגמרי על כל הנדר שלי, ובית הדין החכמים יושבים איתו ביחד, ומבררים איתו שהוא מאוד מאוד מתחרט, ואז אומרת הגמרא, זה לא שהנדר מפסיק מכאן ולהבא, אלא הנדר מופקע מיסודו למפרע כאילו מעולם לא היה. אנחנו רואים כאן מושג הלכתי של היכולת להתערב בעבר. החכם יושב בהווה, ולא רק שהוא מבטל את הנדר, אלא בית הדין, החכם, מסתכל אחורה ואומר, מעולם לא היה נדר, וגם אם האדם עבר על הנדר, כאילו לא עבר עליו. זה חידוש. אבל הנה אומר הרמח"ל, יש לך, הנה מצאנו מושג כזה, שקצת מסבר את האוזן, להתיר את העבר, לשנות את העבר. יכול להיות שעשית עבירה, דיברת על דיבור לא נכון, הגבת תגובה לא טובה, עשית מעשה שהוא מאוד שלילי. לכאורה יצרת הנזק לאישיות שלך. אבל הנזק טיפה ממתין, ויש לך אפשרות לתקן, כל כך להצטער ולהתחרט, וכל כך להרגיש שאתה לא רוצה את זה, ואתה ממש לא, עד כדי כך שהחרטה הזאת, פיתוח הזרות כלפי המעשה הלא חיובי, כלפי הדיבור המקולקל, יוצרים כזה נתק נפשי שכאילו מעולם לא היה אצלך. התנקות. כן, ההשתוקקות, הצער החזק, עקירת הדבר מרצונו, יחשב לו כעקירת הנדר. זה מעניין שאת יום הכיפורים כולנו פותחים בכל נדרי. כולם מתכנסים בערב יום הכיפורים, כולם מאוד מתרגשים, וכולם באים לבית הכנסת, גם אנשים שלא תמיד באים לבית הכנסת. ומה קורה ברגעים הראשונים של יום הכיפורים? היינו מצפים, אני יודע מה, לאיזה אירוע של בקשת סליחה ציבורית, איזה וידוי גדול, וכולם באים והאקורד הפותח את יום הכיפורים, זה טקס התרת נדרים. נדרים ציבורית. כל נדרי, לשרירים, לקיימים, בטלים ומבוטלים. מה זה התרת הנדרים הציבורית הזאת? אולי אפשר לומר שבעצם אנחנו רוצים לתת לעצמנו דוגמה מעודדת בתחילת יום הכיפורים. הנה, יש דבר כזה. לעקור את העבר. והדוגמה היא עולם הנדרים. וכל הבית כנסת עומד מול שלושה אנשים שנמצאים על הבימה, ומתיר את נדריו למפרע מיום כיפורים שעבר. הנה, יש דבר כזה. אם אתה מאוד מתחרט בקולהון איחרת נבאון, אם אתה מאוד מאוד מתחרט, תדע לך שאתה יכול לשנות את האישיות שלך למפרע. זה הבעת אמון, זה עידוד, זה תקווה, זה חלום. אין דבר כזה בשום דבר בעולם. יש אפילו נוהגים בערב ראש השנה לעשות התרת נדרים. זאת אומרת שאנחנו רואים שנדר זה מושג הזה של התרת הנדרים, הוא החלון, הצוהר, להיכנס לכל המושג הזה שנקרא תשובה, חרטה, ניקיון, ניקיון האישיות. הרמח"ל מסיים כן את הפרק הזה של ה... זהירות, מצד אחד בתובענות מאוד מאוד גדולה, תדקדק בפרטים, אבל בעצם באיזה קריאה אפשר אפילו לשנות את העבר. זאת מתנה, זה חסד, דבר מדהים. בטבע אין דבר כזה. אם אדם חלילה לא נזהר בכביש ועשה תאונה, הוא לא יכול להסריט את הסרט אחורה כאילו לא הייתה תאונה. אין דבר כזה. למחוק לא היה. בעולם הנפשי האישיותי שלנו, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד כזה גדול. רחמים כאלו גדולים, על זה אנחנו מדברים, כשאנחנו אומרים י"ג מידות הרחמים, והשם השם אל רחום וחנון, מאפשר לנו לתקן. כמובן, שוב, דרכי החסד, הם לא מכחישים, הם לא פוגעים במידת הדין, אלא הם משתלבים, תורמים, למאמצי תשובה שתכליתם בסוף תיקון. אבל ודאי אל תאמר, אומר הרמח"ל, שניתן לוותר בלא כלום, או לא, כאילו אין משמעות, זה נגד הדין לגמרי, ודאי שלא. כי מה תאמר שאין משפט ודין אמיתי, זה אי אפשר להימצא כלל. לא יכול להיות שאין משפט ואין דין, זאת אומרת שאין ערנות לכל פרט ופרט, וכולו מאוד מאוד חשוב. וודאי אם האדם לא מימש את אפשרות התשובה, ולא תיקן והתחרט והצטער, אז מידת הדין לא תשוב ריקם, ואת המחיר האישיותי הוא ישלם. נמצא, אומר הרמח"ל, שהאדם צריך להיות זהיר, לפקוח את עיניו על אישיותו, על מעשיו, על תגובותיו, על דיבוריו, על רצונותיו, על עולם המידות שלו, ולדקדק תכלית הדקדוק, להיות ערני כמה שיותר. כל זה בשביל לקנות את מידת הזהירות, מסייר מרמחל עם בעל נפש. הוא אדם שהוא בעל נפש, אדם שערני ואכפת לו מנפשו, ודאי ירצה מאוד מאוד לדייק ולדקדק בזהירות. הפרק החמישי של מידת הזהירות, הפרק החותם למעשה את המערכה הזאת של הזהירות, עוסק בנושאים שעלולים להפסיד או לפגוע, לפגום, להרחיק אותנו מהזהירות. יש כל מיני דברים שעלולים לעכב ולמנוע את המאמצים שלנו, כן, להיות זהירים בחיים. והרמח"ל מונה שלושה דברים שעלולים להרחיק אותנו מהזהירות. אחד, הוא קורא לזה התרדה. הדבר השני זה הלצון. והדבר השלישי, החברה הרעה. הרמח"ל מפרט אותם עכשיו. נתחיל קצת לעסוק בנושא הראשון, והוא התרדה. התרדה, נקרא לזה התרדה העולמית. כך הוא קורא לזה. מה זה התרדה העולמית? התרדה מענייני העולם. זה נכון שאנחנו נמצאים פה בעולם, אנחנו צריכים להתפרנס וצריכים לאכול ולשתות, וצריכים לסדר לנו המון עניינים בחיים שלנו, וזה נורמלי וזה טבעי. השאלה, האם הראש שלנו, המחשבות שלנו, כולם, מלאות רק בתרדת החיים הקיומית, או שאנחנו משאירים לעצמנו איזשהו חלל, איזשהו רווח במחשבות, שאפשר לחשוב על עוד משהו, על מצבנו האישי, על ההתנהגות שלנו, על השאיפות שלנו, על התגובות, על איך אנחנו מדברים, על איך אנחנו, מה אנחנו עושים, על איך אנחנו פועלים, איזשהו, האם יש לנו קצת מקום במחשבות לעוד משהו חוץ מאשר רק רצף אדיר של מחשבות שעסוקות ב עניינים של הקנייה והמחירה והעבודה והפרנסה ומה שצריך לסדר ולעשות, שוודאי ממלא לנו את כל הראש. כשאדם יותר מדי תרוד בענייני עולמו, עד כדי כך שמחשבותיו אסורות, לכודות, כבולות, אין לו פנאי מחשבתי לתת לב אל מעשיו, זה דבר שמונע מאיתנו את הזהירות. ולכן חכמים הדריכו אותנו בכל כך הרבה מקומות, גם במקור הזה שהרמח"ל מצטט מסכת אבות, על חשיבות של קביעת עתים לתורה. העובדה שאדם מקדיש זמן, איזשהו זמן ביום, ללימוד שהוא לא קשור ליום יום שלו. לא קשור למה שהוא עוסק במשך הזמן. זמן שבו אני עוצר הכל, לא משנה, זה יכול להיות 5 דקות, 10 דקות, שעה, שעתיים, זה לא כך משנה. זמן שאני עוצר ובכוונה לא עוסק ביום-יום, בתרדת החיים שלי. נצטווננו לקבוע עיתים לתורה. זה נכון, העסק מוכרח, חייבים לעסוק בפרנסה, אבל תן למחשבות שלך, תן לשכל שלך משהו אחר קצת, שכתיפה להרים את הראש מעל המים, קצת לחשוב, קצת לשים לב, יש ערכים, יש רצונות, יש מטרות. זה עצמו, זה שאנחנו מפנים לזה זמן, זה כבר משפיע על מערכתית על האישיות שלנו, על החיים שלנו. זה הדבר החשוב ביותר. ולכן, התרופה, כך הוא מתבטא, נגד הקיומיות העוטפת אותנו מכל הכיוונים, זה אותו חלון זמן שאנחנו מייחדים ללימוד, למחשבה. זה מה שנותן לכל החיים צבע אחר, טעם אחר. הוא קורא לתורה, בעקבות הגמרא בקידושין, תבלין. תבלין זה מה שנותן לכל החיים, לכל דבר, טעם, משמעות. הוא הופך אותו למשהו עם איכות אחרת. ואין עצה אחרת, אומר הרמח"ל. צריך להקדיש לזה זמן. הזמן הוא בידיים שלנו, לימוד תורה, ובוודאי שכלול בזה גם קביעת עיתים אל חשבון המעשה ותיקונו. וגם כאן, לא להרפות מלעסוק בעסק נפשו. עד כדי כך שהמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה את בניו טועים, אז הוא אומר, הלוואי אותי עזב ובתורתי שמעו. זאת אומרת, ביטוי קיצוני שבא לומר, אם תפתחו קצת זמן ללימוד, כבר הכל ישתנה. כי המאור שבא מחזירו למוטב. בעצם העמידה אל מול התורה, אל מול עולם רוחני, כל כך עקרוני, כל כך אמיתי, כל כך קדוש, שבא משמיים, הוא כבר יוצר איזה משהו באישיות. זאת העצה הגדולה של הרמח"ל עלינו. כדי לא להגיע למצב של שיטפון שהולך ומתגבר ושולט עלינו עד כדי כך שכבר אנחנו לא חושבים ולא שמים לב ולא עירנים. ולא עם הארץ חסיד, אדם שהוא עם הארץ, כלומר שכל עיסוקו רק בארץ ואין לו טיפת עיסוק בשמיים, בעליון, במה שבא משמיים, הוא לא יהיה חסיד, הוא לא יהיה אדם עם מידות אצילות, הוא לא יוכל לבנות אישיות טהורה. כל זה נושא שהרמח"ל העריך בו בעבר, ועומד עליו גם כאן, חשיבות הקדשת הזמן ללימוד ומחשבה. אבל יש עוד דבר, אומר הרמח"ל, שעלול לגרום לנו לא להיות זהירים, לאבד את הערנות שלנו. לפעמים אדם הוא יודע שמאוד חשוב להיות ערני, ואפילו יש לו ערכים ורגישויות, אבל משום מה, הלחץ החברתי. הלחץ החברתי הוא דבר מאוד מאוד חזק, הוא גורם לאדם להיגרר, להיסחף ולהיות מה שהוא לא. לפעמים אנחנו לא רוצים לדבר רכילות. בתוך עצמנו אנחנו יודעים שזה ממש, ממש לא טוב לרחל על אחרים, לדבר עליהם לשון הרע. אבל כשאנחנו נקלעים לחברה, והחברה יש לה את ההרגל שלה ואת הנורמות שלה, קשה לנו לעמוד מנגד. כי האדם מאוד מאוד מאוים מלא להיות נורמלי. זה כוח מאוד מאוד חזק בנפש שלנו. אנחנו רוצים להיות נורמליים. רוצים להיות כמו כולם כזה, להיות בסדר. האדם מרגיש רע מאוד אם הוא מרגיש שכל החברה במקום אחד והוא בחוץ. זה מקרין עליו וזה תחושת איום. האדם מאוד לא רוצה להיות שונה. בכל מקום אנחנו מרגישים, אדם מפחד להבליט שונות. ולכן אנחנו רואים את הסכנה הגדולה שיש בחברה. החברה, הוא קורא לזה חברת החטא. חברה שגורמת לאדם פגיעה. לפעמים החברה אפילו ממש לועגת. לפעמים החברה ממש קוראת לך, אומר לך, מה פתאום לא נהיה לך להיות כמונו, פתאום נהיית אחר, שונה. החברה רואה באדם מציב לעצמו רף מוסרי, היא רואה בזה אפילו לפעמים איום. כן, החברה, בעוצמה שלה, היא לפעמים אפילו ממש לועגת על האדם, אפילו היא קוראת לו, איפה אתה? בוא תהיה איתנו. ואפילו יש כל מיני שכנועים כאלו, צריך להיות חלק מהחברה וצריך להיות מעורב בחברה, זה חשוב לא להתבדל, וכל מיני משפטים כאלו שאנחנו אפילו יודעים לומר לעצמנו, אבל המחל אומר לא. לא יעלה על הדעת שאתה תוותר על הרמה המוסרית שלך, על האישיות שלך, על מה שחשוב לך בחיים, בגלל לחצים חברתיים. תאר לך, אומר הרמחל, שאתה הולך להפסיד עסקה או מקום עבודה בגלל לחץ חברתי, זה שטות. אם אדם יפסיד קריירה מקצועית בגלל לחץ חברתי, האם אדם יפסיד משהו שהוא מאוד חלם עליו כל החיים בגלל שזה לא מקובל בחברה? אם זה נכון ואמיתי, לא. אדרבה, אומר הרמח"ל. על זה נאמר, אבי אז כנמר. לפעמים אדם צריך להיות קצת חזק, קצת אז, קצת עיקש, קשוח. קשוח לא במובן של נלחם עם אחרים, אלא זה אני. אין לי מה להתבייש. כן, עזות זה ההפך מבושה. יש אנשים שצריכים להתבייש. אני לא אמור, מה יש לי להתבייש? הרגש הזה של להתבייש מהחברה, צריך לנתב אותו למקום הנכון. אדם, זה טוב שהוא יתבייש בדברים הלא טובים. אם אדם יעשה דבר לא מוצלח מול החברה, זה טוב שהוא מתבייש. אבל אם עשה דבר נכון ואמיתי וישר וטוב, למה שהוא יתבייש? על זה ההפך. פה צריכה לבוא מידת העזות, פה הביישנות היא לרעתנו. על זה נאמר, הווה אז כנמר לעשות רצון אביך יושב בשמיים. והוא מביא דוגמה מדוד המלך. דוד המלך היה נפגש עם מלכים, ובמפגשי מלכים כולם היו מדברים על כל מיני עניינים שלא עניינו את דוד המלך. דיברו על קניות ועל ההרמונות שלהם ועל כל מיני דברים, ודוד היה איש אחר, איש פשוט, איש צנוע, איש ערכי, והוא היה מעדיף לדבר על ענייני מוסר ותורה. וזה אולי לא כל כך מקובל שבחברה מסוימת אתה תדבר כך, אבל דוד היה נאמן לאישיותו. הדברה נגד מלכים ולא אבוש. אני לא מתבייש, אומר דוד. שאני אתבייש, אני אשליט להתבייש. אני מדבר על ערכים, אני מדבר על אמונה שלי, על דברים שאני רגיש להם, על המוסר, על המידות, על דברים חשובים. אני לא מתכוון לשתף פעולה עם שיחה שהיא זרה לי, שהיא הפוך מכל האישיות שלי, שהיא תפגע בי. כן, דוד על זה לא התפתה, אחרי שכבר השיג האמת, וישעיה גם כן שוב אומר, לא אבוש. אני לפעמים לא טוב להתבייש. אדם לפעמים מתפלל. הוא אחר תפילת מנחה, ועוד מעט האוטובוס יוצא, והוא באמצע התחנה המרכזית, והוא צריך להתפלל מנחה, כי עוד מעט עובר זמן התפילה, והוא נעמד באמצע התחנה המרכזית, ומתפלל מנחה, והוא מסתכל לצדדים. כי הוא שונה מאוד. אבל רגע, מה יש לך להתבייש? אתה עושה משהו רע, אתה עושה משהו טוב, אתה מתפלל לריבונו של עולם. זה דבר מאוד יפה. אם היית, אני יודע מה, מרביץ למישהו, צועק על מישהו, באמת היה ראוי שתתבייש מול החברה, אבל אתה עושה משהו טוב, למה אתה להתבייש? אם אתה מדבר, אם אתה נמנע, אדם נמנע משיחה מסוימת, נמנע ממעשה מסוים, כי כן, אני לא, זה נגד, אין לך מה להתבייש. אנחנו לא מתנסים, אומר הרמח"ל, אנחנו בהחלט, בהחלט צריכים לשמור על עצמנו, למנוע את ההידרדרות שלנו מהמון, מזרם חברתי שהוא מזיק לנו. אם אדם רואה מולו שיחה שהיא נגד ההיגיון, או נורמה חברתית שהיא מטופשת לגמרי, מי אמר שהוא צריך ליישר את הקו? אם אנשים נוהגים בפרעות, ינהג גם בפרעות. אם אנשים לא מתנהגים ביושר, גם אתה צריך להתנהג לא ביושר. ככה כולם עושים? אז מה? כן, עיקרון מאוד מאוד חשוב לבניין האישיות, זה איזושהי חירות, איזושהי עצמאות. עצמאות, לא התרסה, אבל עצמאות חברה, עצמאות אישית בתוך החברה שבה אנחנו נמצאים. נשאר לנו להשלים עוד נושא אחד שהרמח"ל עוסק בו כאן בזהירות, והוא הליצנות. הליצנות כמידה שעלולה להרוס את כל מפעל הזהירות. הרמח"ל מאוד מעריך בנושא הליצנות, ובעזרת השם בפעם הבאה נעסוק במידת הליצנות. אולי נסכם קצת את הזהירות לפני שאנחנו עוברים לקומה הבאה, קומת הזריזות. בעזרת השם, בהצלחה לכולם.